שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית, ואנחנו בפרק ט"ז. ואנחנו עסוקים בפרשה המורכבת של נתינת הגר לאברהם. לפי מה שהסברנו בשיעור הקודם, אפשר לומר, אברהם מרוצה מן הרעיון, משום שהוא רואה בהקמת האומה בשילוב עם הנציגה של הגדולה בתרבויות, עם נציגת מצרים בביתו, את השילוב המוצלח בין הרעיון הפרטיקולריסטי של עם ישראל הנפרד מן העמים, לבין הרעיון הקוסמופוליטי של הפצת המונותאיזם בעולם כולו. כלומר, יש עבור אברהם שילוב מוצלח של שני הרעיונות. ולכן אברהם, אפשר לומר, ככה אמרנו בשיעור הקודם, מאוד מרוצה מן הרעיון, הוא מחבב מאוד את הוולד שעתיד לצאת מן הדבר הזה, ישמעאל. עכשיו, יש לך הערה. כן, אתה אומר... כלומר, אתה אומר שבעצם היוזמה מתחילה משרה. זה הגיוני. היוזמה מתחילה משרה, כי שרה, כיוון שהיא רואה את עצמה הכרה, נוטה לחשוב שהיא פסולה, להמשיך את הרעיון של הסגולה, ושאברהם ראוי. לכן היא עושה את זה. כן? אברהם לא יכול לקחת את שפחת אשתו בלי רשותה, כמובן. יש לציין שבחוקי נוזי, וגם בחוקי חמורבי, שהיו החוקים שהיו נהוגים באותם הימים במזרח התיכון, נאמר במפורש, יש שם איזה חוק, שהיה קיים רק אז, ושהתורה לא המשיכה אותו, והוא. שאם אישה איננה יולדת, ואם היא יכולה למסור את שפחתה לבעלה, רק על פי החלטה שלה, ושהוולד שיצא מזה, אם ההכרה לא נפקדת, אז הוולד הוא היורש, ואם בינתיים האישה כן נפקדת, אז הוולד חוזר להיות בן שפחה ולא בן גבירה. כן, זה מאוד מעניין שכנראה אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הכירו את החוק הזה ופעלו לפיו. כן, בבקשה.
אמרנו, שרה זה משפט.
כן.
היא עושה חסד.
נכון.
לא ברור לי איזה חסד.
היא עושה חסד... היא עושה חסד עצום.
מחליט שרתה לתוך הבית.
כן, זה החסד הגדול ביותר שיכול להיות. היא עושה חסד עם אברהם כדי שהוא יוכל ללדת, והיא מוותרת על מיטתה. כן, זה אין לך חסד יותר גדול. היא מוותרת על הזכויות שלה לטובת שפחתה. יש לך חסד גדול מזה?
זה השאלה, אחרי זה שאלה מבגילת. היא חזרה בה למעשה. יש לנו כלל שכל מי שפעל הראשונות, היא בית הרעיון.
השאלה אם היא חזרה בה או שהייתה פה אי הבנה. הרי, אנחנו רואים בפסוק ג', בואו נחזור לפסוק ג'. ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה. כלומר, היא מעולם לא הפסיקה לראות את הגר כשפחתה. מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ כנען. ותיתן אותה לאברהם אישה. הוא האיש שלה, הוא לא האיש של הגר. ואז כאן התוספת לא לאישה, זאת אומרת שהוא ראה את זה כך. הוא לא ראה אותה כשפחה, הוא ראה אותה כאישה. משום שהדברים לא נאמרו במפורש. וזה תמיד הבעיה שיש בסוגיות של אי נעימות כלפי בן שפחה או כלפי שפחה. הרי חסד הישראלי איננו יכול להכיר במושג של עדנות כדבר לגיטימי, ולכן ברגע שעושים חסד עם מישהו, נותנים לו גם לטעות בטעויות שלו, לחלום את החלומות שלו ולא מתקנים אותו. ואז הזהות של אותו אדם איננה מבוררת, ואז נוצרת חוסר יציבות בזהות, שמתבטאת בין היתר בחוצפה. כן? החוצפה זה הניסיון לתפוס מקום במקום שבו אינני בטוח בעצמי. וזה מה שכתוב. ויבוא אל הגר ותהר, ותרא כי ירת, ותקל גבירתה בעיניה. לכאורה, מה וזה ותקל? הייתה יכולה, אדרבה, להודות לגבירתה. תודה רבה שבזכותך אני יולדת בן לאברהם. ובמקום זה ותקל, משום שהמעמד שלה לא מבורך. או, זה אחת הבעיות שיש בין בני ישראל לבין בני ישמעאל, כנראה עד עצם היום הזה. ואת אומר שרה אל אברהם, ואז היא מאשימה את החמאס, חמאסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחקיך. כלומר, היא מעולם לא חזרה בה. היא אומרת, זה מה שהיה, אני מבחינתי זה השפחתי. ותרק ירתה והקל בעיניה. אז כנראה מי השם בזה? אתה השם בזה. לכן היא אומרת, תשפוט השם ביני וביניך, לא ובינה. אין לה עסק עם הגר. היא לא מאשימה את הגר בכלל, היא מאשימה את אברהם ביחס של הגר. עכשיו, מה שהיא מבקשת כאן זה המשפט. זה בדיוק ההפך ממה שאברהם רצה כאשר היה הריב בינו לבין לוט, ששם הוא ביקש צדקה. כלומר, כל אחד יש לו אסטרטגיה משלו, הפעלה של הכוח המיוחד לאישיות שלו. כן, בבקשה?
אבל אני לא מבין איך כאילו היא אומרת לאברהם את זה, כי בעצם היא אמרה לו, כמו כזה מסוג גימן, לאברהם אישה, לא לאישה. היא אומרת לו מפורש שאתה יכול להתייחס אליה כאישה.
אני רואה שאתה לא מקבל את הפירוש שלי של הפסוק הזה, שאני אמרתי אותו גם בשיעור הזה, גם בשיעור הקודם, מספר פעמים. אז כנראה שאני מורה גרוע. כן? הרי מה כתוב? לא, כתוב, אז אפשר לכתוב, ותיתן אותה לאברהם אישה, לאישה. המילה לא מיותרת. נכון? אז מה זה אומר? לא לאישה. הוא סבר שהיא לאישה. היא אמרה, כן, הוא מתייחס אליה כאל אישה, בעוד שהיא רואה בה שפחה. והראיה שהפירוש הזה נכון, שזה הרי כך שרה בעצמה מפרשת את פסוק ג' בפסוק ה', כי שאומרת, אנוכי נתתי שפחתי בחקיך. בסדר? זה לא שונה מה שהסברתי כבר פעמיים לפני כן, לא הבנתי מה... כן.
נכון.
נכון. אברהם ידע. רק שבינתיים יש ייאוש. זה מה שראינו. ההפרש בין גודל ההבטחה לבין המציאות הקשה. כן. למשל, הרצל אומר, אני אקים מדינה ליהודים, עושה קונגרס אדיר, כולם מדברים על זה. אחר כך יש בעיות. מתייאש, מציע את אוגנדה. זה בערך דומה לזה. כן.
מה היא רצתה שהיא? נתנה אותה, לא משנה מה.
לאברהם,
מה היא רצתה שהיא?
היא רצתה שהגר תהיה שפחה.
ומה? שמה, תקורי שפחה במלך.
לא, שפחה שממנה הוא מוליד. שממנה הוא מוליד.
אז מה היא באה בטענות?
היא באה בטענות שהיא מתייחסת אל גבירתה כאל פחותה. והיקל בעיניה. זאת אומרת שהיא רואה את עצמה עכשיו כגבירה, והיא לא גבירה. ויאמר אברהם אל שרי. עכשיו, מה אברהם עונה בנושא הזה? אני בענייני צדקה מבין. ענייני משפט, לא מבין. אם כבר את דורשת משפט, אז את תטפלי בזה. הנה שפחתך, בידך. עשי לה טוב בעינייך. ותעניה שרי, ותברח מפניה. כן.
איפה השם במשוואה
הזאת? באמת, זו שאלה יפה. פסוק זין, וימצאה מלאך השם. זאת אומרת, שרה אמרה, ישפוט השם? אומר אברהם, בסדר, אין בעיה, נטפל בזה. איך מטפלים? שרה פותחת את בית המשפט, ותעניה ותברח פניה, וימצאה מלאך השם. היא ביקשה שהשם יתערב, אז הוא יתערב. אין? היית מבקשת לפני כן, היה מתערב לפני כן. אין. אין. תבקש. וימצאה מלאך השם. על עין המים במדבר, על העין, בדרך שור. איפה זה? שור.
במפות
שמים בשור סימן שאלה, אבל מה שכן ברור, וללא סימן שאלה בתנך, כתוב ששור אשר על פני מצרים. בכל מקום, שור זה שורה של מבצרים שהייתה ממזרח למצרים. אז אם היא נוסעת לדרך שור, סימן שהיא רוצה להגיע למצרים. היא רוצה לחזור הביתה. כלומר, היא מתייאשת. סוג של ייאוש. עכשיו, ממי ברחה הגר? משרה? נסתכל שוב בפסוק ו' ונבדוק אם התשובה מדויקת. בפסוק ו' ונבדוק אם התשובה מדויקת. ותענה השרי ותברח מפניה, לא כתוב ממנה. כן, זה נכון, כתוב בתעניה, אבל אני שואל, מה זה מפניה? כן? אני מנסה לא להתחמק מהמילה. כן? ותברח, לא כתוב ממנה, כתוב ותברח מפניה. אז זה אתה אומר שיש בעברית שתי מילים והן שוות לחלוטין. אבל אם זה שתי מילים שהן שוות לחלוטין, למה יש שתי מילים? יש לנו כלל בעברית שאם יש שתי מילים זה סימן שיש שני דברים. אז מה זה פנים? ממה היא בורחת? מהפנים של שרה. כלומר, מה היא צריכה להיקיים עם שרה? דיאלוג. אבל היא בורחת מן הפנים.
השכינה?
מן הפנים של שרה. אפשר להגיד, השכינה שבשרה, לא משנה. אבל הכוונה היא שכאשר יש איזושהי בעיה, איזשהו קונפליקט, כדי לפתור דברים, צריך להעמיד הדברים על דיוקם, ואין דברים על דיוקם ללא פנים אל פנים. ויש כאן בריחה מן הזהות שלה, כלומר, העמידה מול הפנים של שרה, תברר את זהותה, וזה מה שהיא בורחת ממנו. לכן, ויומר, פסוק ח', הגר, שפחת שרי. זאת אומרת, קודם כל המלאך מכריע, נכון? ישפוט השם ביני וביניך. היא אישה או שפחה? מה אומר המלאך? שפחה. ויומר הגר, ויומר הגר, שפחת שרי. ומה יש לו לומר? אי מי זה בת. ואנה תלכי. המלאך לא יודע, תגידו לי.
דברים.
למה דברים כאלה דווקא הוא אומר? אלא יש, אתם מכירים, יש משנה במסכת אבות. הקוויה בן מהללל אומר, הסתכל בשלושה דברים. ואין אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת. ולאן אתה הולך. אם אתה יודע לפני מאין באת, אתה יכול גם לדעת לאן אתה הולך. אבל אם אתה לא יודע מאין תבוא, לאן אתה הולך? לכן זה מה שאומר. אי מי זה בת? תעני על השאלה הראשונה של הקוויה בן מהללל. מאין באת? אי מי זה בת? מתוך כך תדעי, ואנה תלכי. לאן אתה הולך? כן, מה אתה אומר? אנחנו באמצע הסבר. כן, אז אי מי זה בת? ואנה תלכי. אדם יודע מאין אתה בא ולאן אתה הולך, לפני, מתוך כך גם לפני מי אתה עתיד את הדין וחשבון. אבל בעצם כל, אפשר לומר, הבירור שנעשה כאן, זה בירור הזהות של הגר. שהיא בורחת מלהיות מה שהיא, אולי לא אשמתה, כי לא אמרו לה מי היא. ולכן היא צריכה עכשיו לברר מי היא, ומתוך כך היא יכולה להצליח. כל זמן שאני לא יודע מי אני, אני לא יכול להצליח. לכן, אי מזה בת וענה תלכי, ואז היא מבינה את המסר, ואתה אומר, מפני שרי גבירתי, אנוכי בורחת. עכשיו, אז היא מכירה בזה שהיא השפחה. והיא אומר למלאך השם, אז מה הפתרון? שובי אל גבירתך, והתעני תחת ידיה. והיא אומר למלאך השם, הרבה הרבה את זרך ולא יספר מרוב. כלומר, אם אדם יודע את המעמד האמיתי שלו, אז ההצלחה פתוחה לפניו. אם אני מתעלם מהמעמד האמיתי שלי, אני כל הזמן חי בשקר, בחוסר ביטחון, ואני צריך לנהוג בחוצפה, כי אני צריך לחפות על חוסר בירור של הזהות שלי. זה מובן? זה מה שמתברר כאן, בהתגלות הנפלאה הזאת, להגר, מלאך השם מדבר עימה. רצית להגיד משהו? על פניי לא יראו, כן, רציתי להגיד משהו, בזמן שדיברתי, כן,
רק השם. הפירוש פניי זה איזושהי מגמה, יכול להיות שהיא ברחה מפניה, אני ברחה מהכיוון
שלה. שפנים זה גם עניין של מגמה, יש הרבה משמעויות למילה פנים. יש גם אחת המשמעות של המילה פנים זה הכעס, גם זה, כן? פני השם בעושה רע, כן, מה עוד?
אמרת פה חוצפה, יכול להיות
שאתו שלא מכיר את המעמד שלו, זה גם... כן, כן, זה אותו הדבר, כן, בבקשה.
שהסביר עליו לשיטה שאברהם מבין שאשתו, ושרה נתן אותו בתור שפחה. אז סתם אדם פשוט, יש לו אישה, לך תלחם עליה, תעשה משהו. מה אתה נותן
לה
אותה לשם? קל
וחומר,
אברהם מבין.
אתה שואל,
למה? הגנה שלו על הגר.
כן, אבל אברהם מבין שייתכן שהיה פה משהו לא מבורר. לכן, אז בודקים. לא, לא, לא. אז בודקים. עכשיו, כדי לבדוק, צריך פה, א', להזמין את הקדוש ברוך הוא, זה שרה עשתה. שתיים, צריך לעשות משפט. ואברהם לא מבין במשפט. הנטייה הטבעית שלו זה הצדקה. לכן הוא מפנה לשרה. אז זה מאוד לא נעים. כל הסיפור הזה יכול היה להיחסך, אבל הוא קיים. כן? עד היום הזה, ביהודה ושומרון. נכון? הוא קיים, בגלל חוסר הבירור. עכשיו, יוצא לפי זה שמובן חלק האדיר של התסביכים שמצויים אצל בני ישמעאל דרך האמונה שלהם, הקוראן, האסלאם, יש שם איזה מין ניסיון למחוק את כל מה שקודם לאסלאם. מבחינתו של האסלאם, אברהם אבינו היה מוסלמי, משה היה מוסלמי, ישו היה מוסלמי. ומוחמד היה מוזכר בתורה, רק היהודים והנוצרים מחקו אותו. זה לא מצחוק, זה לא מדרשים, זה יסוד האמונה אצלם. כלומר, יש איזה מין ניסיון של חיפוי על המחויבות כלפי מקור קדום יותר. זה תסביך אופייני לבן שפחה, שמבקש להיות בן גבירה. כן? טוב, אנחנו רואים את זה גם בכמה דברים. למשל, כאשר מוחמד הסתכסך עם היהודים, זה היה על רקע מאוד מעניין. הוא אמר כל מיני דברים, כגון, למשל, שמרים, אחותו של משה רבנו, היא מריה, האימא של ישו. אז היהודים אמרו לו, תשמע, יש קצת סתירה, הרי מרים תקופה אחרת, גם היא מתה. אז איך אתה יכול להגיד שמרים היא... אז הוא אמר, אתם זייפתם את כתבי הקודש. כן? ואז מתוך כך מובן גם מדוע יש היום הכחשה. כן? יש הרבה הכחשה של הקיום של הזהות הישראלית, הכחשה של העובדה שהיה מקדש בהר הבית וכדומה. כל זה תולדה של תסביך של בן שפחה. אנחנו רואים גם הרבה באסלאם איזה מין אובססיה של ההשפלה. אנחנו נשפיל את אלה שהשפילו אותנו. כן? זה ביטוי שחוזר הרבה אצלם. כן? אז גם פה זה נמצא. טוב. ויומר לה, פסוק י' א'. טוב, בסדר. השאלה למה... אני רק שואל כמה מלאכים יש פה. בואו נבדוק. כן? כתוב בהתחלה, בפסוק ח', ויומר, הגר שפחת שרה היא מזה בת. מי זה אומר שם? המלאך, יפה. פסוק ט', ויומר לה מלאך השם. אבל הוא כבר דיבר. פסוק י', ויומר לה מלאך השם. פסוק י' א', ויומר לה מלאך השם. כמה מלאכים יש פה? אמרו חז'ל, היו ארבעה. כלומר, אחד דיבר, הלך. המשפט השני, מלאך אחר, הלך. מלאך שלישי, הולך. רביעי, הולך. מה זה הסיפור הזה? זה אומר שזה כמו להבה שלא נאחזת טוב בחומר הבערה. ראיתם לפעמים כשמנקים את הגז, כן? ואז המבער רטוב קצת, אז הלהבה לא נתפסת טוב.
כן?
מסכסכת. זה בדיוק, זה משהו מעין ההתגלות אל בני ישמעאל, יש לה האופי הזה של גילוי ולא גילוי כאחד. זה משהו לא מבורר.
גם הגילוי הוא לא פנימי, הוא ממש בולט כדבר חיצוני.
נכון. אפשר גם להגיד את זה. ויומר לה, פסוק י' א', ויומר לה מלאך השם, הנך הרע, ויולדת בן. מה זאת אומרת, הנך הרע? היא לא הייתה בהיריון לפני כן כבר?
לא, היא כבר הייתה
בהיריון. אז למה הוא צריך להגיד לה, הנך הרע?
עשתה לה עין הרע, שרה.
ואז מה? היא פילה. כן, יש אומרים שהיא פילה. כן. וקראת שמו ישמעאל, כי שמע השם אל עונייך. כלומר, יש זכות כלשהי. והוא יהיה פרא אדם. המילה אדם, אני יודע מה זה. מה זה המילה פרא? בעברית מקראית. בעברית מודרנית, פרא זה משהו פראי, כן? אבל מה זה פרא בתנך? זה לא חמור. זה כמעט. זה לא פרד, כמעט. פרד זה פרד. חמור זה חמור.
עצמאי אמרנו.
פרא זה חמור בר. זה סוג של חמור. זה ממשפחת החמוריים, אבל זה לא חמור. זה חי במדבר. אפשר לראות בערבה, עד עצם היום הזה. זה הפראים הם סוג של חמור שרץ מהר מאוד ולא ניתן לביות. כן? בספר איוב, הפרה נחשב לסמל של החירות. כן? כלומר, אז בעצם מה התכונה בולטת אצל בני ישמעאל? פרס, זאת אומרת, הוא לא רוצה עבדות של אף אחד. יש המיתוס המצוי מאוד בחברה הבדואית של העליונות של, של הנווד, בגלל חופשיותו, הוא רוכב על סוס או על גמל, לעומת יושבי השדות והערים המנוונים, בגלל שהם קבועים במקום אחד. כן? לכן יש מתחושה של אצילות של השודד, בעצם של השודד הנווד, זה נמצא בתרבות הבדואית לדורותיה. אבל יש פה משהו עמוק יותר. מי שכל כך שם דגש על החירות, אובססיה של חירות, זה סימן שיש לו נטייה לעבדות. כלומר, למה הוא כל כך רוצה את זה? סימן שזה לא מובן מאליו. והוא יהיה פרא אדם, גם פרא וגם אדם. ידו בכל. כי המעלה של האדם היא יותר טובה ממעלת הבהמה, אז מתחילים מהיסוד הבהמי, על גבי זה, היסוד האנושי.
אבל גם אפשר להגיד, כשאומרים אדם יפה ולא יפה אדם, יש את הנושא ויש את התואר.
כן, אבל זה לא תואר, פרא זה לא תואר. לא, פרא זה לא תואר, זה בעברית מודרנית פרא זה תואר. בעברית מקראית פרא זה סוג של חיה. מה? זה פרא ש...
מי אדם? מה? השיבות שלו של תור פרא יותר מאשר להיות אדם, הוא יותר חמור מאשר אדם.
יכול להיות, או שנאמר אחרת, שהוא מתחיל כפרא, ממשיך כאדם. כן, ידו, כן?
מה שאומר פה התנ"ך, יש נטייה לישמעאל ולבניו לקבל מרות.
לא לקבל מרות, זה בדיוק העניין. ידו בכל ויד כל בו. מה זה ידו בכל ויד כל בו? נא להסתכל בתרגום אונקלוס, בפסוק י' ב'. והוא יהה מרות באנשה, הוא יהה צריך לחולה. וידה דבני אנשה, יהון צריכין לה. הוא צריך את כולם, כולם צריכים אותו. זה אופייני לסוחרים. כן? זה מה שבעצם עשו השיירות של בני ישמעאל במשך כל הדורות. היו כלי המעבר לסחורות. אבל היום אנחנו גם מבינים יותר. ידו בכל, הוא צריך את כולם. לא מצאנו בהתפתחות של התרבות הערבית משהו שהוא מקורי לערביות. אלא דברים נלקחו מתרבויות אחרות. מהביזנטים, מהפרסים, מהרומאים, מהיהודים, מהיוונים. ומזה נבנו היסודות של התרבות האסלאמית. ידו בכל. וכולם צריכים אותו. יד כל בו. כן? הרי כל אוצרות הטבע, החשובים, מקורות האנרגיה, הם אצלו, נכון? יד כל בו. זה לפני שידעו על הנפט, כן? על השימוש בו. ויד כל בו. ועל פני כל אחיו ישכון. ותקרא שם השם הדובר אליה, אתה אל רואי. כי אמרה, הגם הלום ראיתי אחרי רואי. אמרו חז"ל, הייתה רגילה לראות מלאכים בביתו של אברהם. חידוש, יש מלאכים גם פה, גם במדבר, זה מעניין, לא ידענו. על כן קרא לבאר, באר לך רואי, הנה בן קדש ובן ברד. ותלד הגר לאברהם בן. ויקרא אברהם, שם בנו אשר ילדה הגר, ישמעאל. כן? האם אברהם יודע על הסיפור? הוא קורא לו ישמעאל, אולי מהסברות שלו. לא נאמר מה הייתה הסברה של אברהם לקרוא לו ישמעאל. אבל המלאך אמר להגר כי שמע השם אל עונייך. נכון. אז המלאך אומר שהיא תקרא לו ישמעאל. האם זה אומר שלאברהם אסור לקרוא לו בשם?
לא, אבל אנחנו רואים שכשיש משמעות, מה אבא קורא או האם...
נכון, אז כנראה שגם וגם קרה פה. כן. מה?
שהשם שעובד לה זה שם שמיעה, והשם שהיא רואה זה ראייה.
נכון. כלומר, הנטייה שלה זה לשמוע. היא משמיעה. והשם רואה. מה?
דווקא זה אומרים לה מבחוץ.
כן.
ומה שהיא, כן אומרת שם...
מה שהיא לא רגילה לו זה הראייה. כל אחד משלים את מה שאין לו. כן. כן?
הנקודה הזאת, שאנחנו קוראים אותה, קוראים את הפרשה הזאת בראש השנה.
סליחה?
אנחנו קוראים תמיד את זה בראש שנה. יש המשמעות שזה שם, על מה, למה אנחנו צריכים להתמקד בנושא של הגר בראש שנה?
למה צריך את
אנחנו תמיד קוראים את זה בראש שנה.
נכון.
אבל מה המיוחד שבזה, שזה צריך לחזור בראש שנה שכל פעם קוראים את זה? מילא אנחנו על פרשת של עקדת יצחק, מובן, אבל ביום הראשון קוראים את זה, מה המיוחד בזה?
אתה שואל, מדוע קוראים את הפרשה הזאת בראש השנה? אני מאוד מעוניין לקנות ממך את המחזור של ראש השנה שלך. כי זה בטח מחזור נדיר ביותר. כי במחזור שלי וכל המחזורים שראיתי, לא ראיתי שקוראים את הפרשה הזאת בראש השנה. אז לכן אמרתי שאני רוצה לרכוש את המחזור שלך, וכדי לקנות, כדי לראות את הדבר הזה. אני במחזור שלי למשל, זה לא כתוב. אני אשמח לקנות את המחזור שלך, כי בטח הוא נדיר ביותר, ונוכל למכור אותו אחר כך במחירה פומבית, בתור מחזור נדיר. טוב, פסוק ט"ו. ותלד הגר לאברהם בן, ויקרא אברהם שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל, ואברהם בן 80 שנה ו-6 שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברהם. מה הצורך לציין את גילו של אברהם בלדת הגר את ישמעאל? אז זה מה שאמרנו לפני כן, שהוא לא בן 100. בסדר, אבל זה שהוא בן... הבנתי, כלומר זה מין טיוטה, זה משהו שהוא מעין ישראל, אבל לא לגמרי ישראל. כן, למשל, יש פרשה שאנחנו קוראים בראש השנה, ביום הראשון, פרשת עקדת ישמעאל, שלקוחה מפרשת וירא, ששם אנחנו רואים כשאברהם משלח את הגר אל המדבר, ושם קורה משהו שדומה לעקדת יצחק. כן? שזה מה שאנחנו קוראים ביום הראשון של ראש השנה. ושם אנחנו רואים משהו שמראה על ההפרש בין ישמעאל לבין יצחק. אבל זה בסדר. זה מסביר מדוע זה לא בסדר, זה שהוא לא בן 100, אבל זה שהוא בן 86, מה המשמעות? המספר בן 86, משמעותי. אתה אומר ש86 זה הגימטריה של שם
אלוקים.
אלוקים זה הרבה יותר. א', ל', ק', י', מ', זה הרבה יותר. האלוהים, התכוונת, בסדר. א', ל', ה', י', מ', זה נכון, זה 86, אתה צודק. גם קוס, נכון. מה זה, ה-86 זה השם של אלוהי הטבע. בראשית ברא אלוהים. אז ישמעאל הוא המדרגה הטבעית של אברהם. ועל גבי זה צריכה להיות מדרגה עליונה, שם הוויה, י' כבבקה, כשהוויה, בפסוק הבא, ויהי אברהם בן 90 שנה ו-9 שנים, ויראה השם אל אברהם. אבל לפני כן הוא בגיל התואם את מידת אלוהים, שהיא מידת הטבע, שהיא זו שמשתחררת, אפשר לומר, מאברהם דרך ישמעאל, ואז באה המעלה העליונה דרך יצחק, ובזאת נעסוק בעזרת השם יתברך בפעם הבאה, שלום.